אבא שלו ממייסדי להקת המחול בת שבע. אמא שלו מתעמלת אומנותית ומאיירת. סבו האחד צייר מפורסם, וסבו השני ממייסדי תיאטרון המטאטה. הוא עצמו מוזיקאי, מפיק מוזיקלי, סופר, שחקן, לפעמים ולא פעם, אפילו הרבה פעמים אפשר להגיד, שגריר שלנו בעולם. הוא הקים יחד עם מוש בן ארי להקת שבע, הפיק את פרויקט דיוואן הלב, מתעסק במוזיקה סופית מקודשת, קיבל תואר של כבוד מהאוניברסיטה העברית על שימור מוזיקה יהודית ופיוטים. הוא הישראלי היחידי שהתקבל להיות חלק משבט בדואי, שבט הרבין, ואפילו עדה לי למה מכיר אותו. הוא פועל כל חייו לאחדות, והיום הוא איתנו. אני כל כך שמח לארח את גיל רון שמה.
אהלן.
אהלן, מה שלומך?
מרגש לשמוע את זה, באמת.
תשמע, זה רק חלק, אתה יודע שעוד דיללתי, זה חלק. אני לא אמנתי, אני קראתי כאילו, אמרתי וואלה, לקראת הרעיון אני אתחיל ככה לחקור. זה מטורף מה שעשית, זה מטורף.
וורקוליסט.
כן, וגם כל כך הרבה דברים.
פנניסט.
אתה יודע, של חיבורים, של איחודים, של... השאלה הראשונה שלי זה לגדול למשפחה כזו. זה מחייב, לא, זה כיף או שזה מחייב? כאילו, כי זה נראה לי, באת כבר עם סטמפה של אני הולך להיות אומן.
לא, פשוט נחסך לי המשבר הרוחני ומשבר הזהות של מי אני ומה עליי לעשות אני? בעולם. מגיל צעיר.
ידעת.
מגיל צעיר, עוד לפני הידיעה, הכרתי את הפרקטיקות, את הקטע של להתאמן, את הקטע של סקיצה, את כל הפרקטיקות כן, הסודיות שלנו, כן. של אומנים, מאחורי כן. הקלעים, כי הלו אומנות, זה חשוב לדעת שהיא לא רק אלתור ופנן, אלא היא נובעת מתוך רפיטטיביות, גם בסדר יום, גם בנטיות הרוחניות, ופשוט גדלתי לזה, באמת דור שלישי של אומנים, והמוזיקה גנבה אותי מכל האומנויות, אני רואה את עצמי כאומן, לא כמוזיקאי, כן. אבל מכל האומנויות, משהו במוזיקה כישף אותי, כמו החלילן מהמלין ומשך אותי.
זו האומנות דרך אגב הכי נחשקת, אתה שואל המון אנשים, כן. מכל האומנויות, ציור, ריקוד, כן. משחק, כמעט תמיד, גם שחקנים שדיברתי איתם, אמרו לך שהחלום האמיתי זה להיות כן. מוזיקאי, יש לה איזשהו מקום מאוד מאוד גבוה, כנראה איזושהי דרגה עליונה, שהנשמה תהילה. שלנו מרגישה את זה.
יש לה תהילה, היא מקור התהילה, כי תהילה זה, זה חושבים שתהילה זה פיים, זה כאילו משהו חיצוני, אבל זה הקשר עם אלוהים.
זה נכון.
תהילה זה הביטוי.
עם הלפי תהילתך.
זה הדחף והביטוי הכי עמוק של האדם עם המקום דרך כל. אתה יודע, בשביעי לאוקטובר, נתחיל משם. נתחיל מהבור השחור ונצמח. בשביל אוקטובר אני הייתי בסיני, כי אני מבלה הרבה בסיני, גם תרבותית, גם לנפש שלי, לגוף, הים.
שם נמצא שבט בדואי שאתה חלק ממנו, תרבין.
תרבין, כן.
אתה ישראל היחידי שם, נכון? אין...
יש עוד כמה, אבל אני, ברובן נשים שהתחתנו, אני כגבר היחידי ש...
מה, תספר, מה זה להיות? איך להיות חלק
משבט בדואי? אז בוא נתחיל מהשביעי באוקטובר, כי חוויתי את השביעי באוקטובר בין ערבים, בין בדואים, ויש לי מסר מאוד עמוק כתוצאה מזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה דבר ראשון, בנוגע לתהילה הזאת, לצורך בביטוי עמוק ביחסים בין אדם לאלוהים, שזו בעצם תכלית השירה והתפילה והכוונה, והבדואים יש להם משהו שנקרא אוג'ן. אוג'ן זה הצורה הכי קדומה של ביטוי בקול. זה, כשהבדואי הולך לבד במדבר עם הגמל, יש לו סוג מסוים של קריאה שהוא עושה, שהוא אפילו לא מחשיב אותה כתרבות. זה משהו שהוא לא יודע איך לתאר אותו. ואני מהאוג'ן הזה נגנבתי על הקטע, והבנתי עד כמה הצורך שלי להשמיע קולות, מעבר לקולות הסדורים, שזה השפה והביטוי הרציונלי, איך... זה מרפא אותי, ואת מי שנמצא על ידי, הדחף הזה, לשוחח עם אלוהים בגלוי.
אבל זה לא דומה תהילה. למה שעושים הברסלבים ביערות?
בטח.
זה כאילו אותו רעיון.
זה גלגולים, הכל. האומנות והתרבות היא קולאז'. דבר מונח על דבר, וזה גם המפתח להבין שאנחנו אחד. ולא להתעסק בפיצול ופירוד, אלא להגיד, וואלה, המוסלמי אומר אללה, אני אומר אלוהים, וואלה, כל הוא אחד, הכל אחד. הנוצרי מדליק נרות, אנחנו המקור, הם למדו את זה.
אבל אחרי השבעה באוקטובר, כל הרעיון הזה של אחדות, שבאמת אני חושב שהיה חזק אצל הרבה מהאומנים, אני לפחות באופן אישי כן מרגיש שבר, אני כן מרגיש שמשהו קרה, אני לא בטוח שאני מאמין כבר, אתה יודע, בכל האחדות הזאת והחיבור הזה, אנחנו נחשפנו לרוע, כאילו הייתי צריך להודות, אני לא הודיתי שיש רוע אמיתי, אמרתי תמיד, זה טוב שהתבלבל, אתה יודע מה אני מתכוון?
כן, כן.
תמיד התייחסתי לאנשים, אמרתי כמה רעים באמת, יש היטלר עם שמו וכל מיני כאלה, שבאמת הם, אתה יודע, כאלה שהם, אבל לא יכול להיות רוע מזוקק כל כך אכזרי, כאילו זה בטח אתה יודע, אדם שגדל ככה או אחרת וזה, ופתאום נחשפנו ל... אני חושב שזה...
חוללנו.
פשוט חוללנו. זה הרוע...
טוב שהזמנת אותי. דבר ראשון, כדי שאני אגיד לך שהלב שלך שבור, זה אומר שיש לך לב. זה כל מה שקורה הוא נועד לתכלית מסוימת. התכלית היחידה שאנחנו יכולים להצביע עליה בכזה כאוס ורוע וכזה חילול, זה הדרך שלנו חזרה ללב. שהיא תוביל אותנו גם לאחדות, שזאת הסיבה גם לה...
אתה חושב שהתרחקנו מהלב?
אני חושב שהאנושות שכחה את ה... שכחה שני שבילים ביער, אחד אל החלום, אל עולם החלום. המציאות תפסה יותר מדי רייטינג. ועולם החלום שהיה...
חלום, אתה מתכוון לתקוות ולדברים?
אני מדבר על הרבה שכבות של החלום, גם תקוות, אבל גם הקול הפנימי, הקול האלוהי, שמגיע אלינו מעבר למה שנגלה במוחשי, זה עולם החלום. בתרבות הקבלה ובתרבות החסידית הקדומה, ובתרבות הסופית, נותנים לה מקום שמעבר למציאות, מעבר לפרגוד, נותנים לו מקום של כבוד בפנתיאון של מרחבי הקדושה. העולם הרציונלי, מאז המהפכה התעשייתית, גורר אותנו לתוצאות ולהון ולצבור חפצים, וזה לא הולך אחד עם לחלום.
אבל החזון הזה, סליחה שאני מתפרץ רגע, החזון הזה כאילו, לפעמים אתה יודע, זה מה שבעצם קוראים לו משיחיסים. כאילו אתה, אם אתה טיפה חולם, או טיפה אתה חושב על משהו שהוא רוחני, או משהו שהוא מיסטי, או משהו שהוא מעבר ל... אז קוראים לך משיחיסט, אומר לך מה אתה...
לא משיחיסט, אבל חיילים גוילים כזה, קוראים...
לא, היום קוראים לזה משיחיסט.
משיחיסט.
אתה מאמין באיזה משהו שלא...
אני לא אכפת לי שיקראו לי משיחיסט, כי אני באמת...
כאילו, גם אני לא, אבל זה לא סוג של...
זה לא אחיזה במציאות כמו שהיא נהוגה היום, אבל בהרבה דברים, תראה, אני יש לי העדפה למדורה מאשר לטלוויזיה, למרות שאני אוהב טלוויזיה, אבל העדפה שלי לריח של המדורה, תמיד אני אומר שביום שאני אעשה דודורנט בריח של המדורה, אני אתפוק קופה.
האמת שכן, האמת שזה חלום, אין לי בית פרטי, ויש לנו, קנינו כזה למרפסת, אתה יודע, כזה מין דבר כזה, עגול ממתכת, שאתה יכול לעשות, אני רוצה לראות את האש הזאת, להביט בה, האלמנט הזה,
אני מעדיף קפה שחור, קפה בפינג'אן, מספרס, כאילו, אני מעדיף השהיה בתהליך, וזה נוגע גם, נסיים את הפרק של השביעי באוקטובר, דבר ראשון, אם ביחד מכאן נשלח תקווה וכוונה לשחרור של כל החטופים, ורפואה לכל הפצועים, וכל המשפחות הארוסות והמפונים, שיחזרו אמן הביתה ונזכה בשלום, ונזכה שוב להתחיל לבנות את עולם החלום. אני חושב, השלב הראשון שקרה לי, נשברתי והתרסקתי לאלפי חתיכות. דווקא הבדואים שהייתי איתם, בצורה שהם דאגו לי...
איך הם הגיבו שם באמת?
אתה לא יודע. תראה, יש כל מיני ערב רב בסיני. יש מצרים, חצי מצרים, סודני. אני מדבר איתך על שבט הרבין. שבט הרבין, שמקורו בתימן, זה שבט בדואי, שמייחס את כל התרבות שלו, הוא זוכר... את המוצא שלו מבית אברהם. הוא יודע את הקרבה שלו, גם לישראלים, רותי, תותי, כל השטויות, אבל גם למוסד ולצהל, ולדמוקרטיה הישראלית, ולליברליזם הישראלי, כי החברה הבדואית היא מאוד שמרנית מחד, מצד שני, הם פתוחים כמו בדואים.
באיזה אופן?
הם ראו הכל, הם יודעים שפות, הם מבינים טוב מאוד שהקליפות, את הקליפות של התרבות. הם מבינים ששלטון זה קליפה, הם מבינים שזהות לאומית זאת קליפה. מתחת לזה יש להם, הם תרבות שבטית. יש להם חוקי מדבר. הדת אצלם, אפילו הדת האסלאמית, שהיא כאילו עם נתונים תחתיה, היא קליפה דקה. דרך הבדאיה, דרך הבראשית, בערבית בדאי, הבדואי מגיע מאיש בראשית.
כן.
הדרך של המדבר, החוקים שלו, הם מה שמנחים אותו, וזה גם מה שתפס אותי בחיים עם הבדואי, מעבר לזה שסיני היא החופשה המושלמת לכולנו, כי זה ה-DNA שלנו. יש משהו בגישה של הבדואי לחול, בגישה של הבדואי לכוכבים, לשקט.
אבל זה בדיוק מתחבר למדורה הזאת שדיברנו עליה. בדיוק. הכמיהה שלך, דווקא לחזור לשורש, למשהו מאוד פשוט, שלכאורה כולנו יכולים בהכי פשוט לעשות את זה.
לא לחזור, אלא לחיות, כי אני, כי היו לי שנים שהייתי חוזר, והרגשתי שזה נגד, כי אני גם מאוד אוהב קדמה, מאוד אוהב טכנולוגיה, גם כמוזיקאי, מוזיקה זה טכנולוגיה שכל מיני פתחת.
זה לא סותר, זה לא סותר.
בדיוק. בכלל, אני שגריר, אם אני היום שגריר של משהו, של תרבות הגם וגם.
אז אתה...
גם זה וגם זה. לא או-או.
אז אתה... היית אומר שיש סיכוי עדיין, למרות השבר של השבעה באוקטובר...
יפה.
אלא אם כן, אתה יודע, אני לא יודע אם שבט
הרבים... סיכוי למה?
סיכוי לאותה אחדות שאתה קורא לה במשך כל מסעותיך, לאותו חיבור שאתה מדבר עליו, שהוא נטול הבדלי דת, או התנשאות, או שנאה, או...
הוא לא נטול, הוא אף על פי. אף על פי, אפילו המושג, אף על פי, הוא רומז פה לעניין. אף מסמל נשימה, מסמל סבלנות, ומסמל תהליכים ארוכים ונסתרים. הפה, מדבר, בוכה, מקלל, מברך. הוא ברעקציה מיידית.
אז אתה יודע, מכיר את זה שאמרו לנו, כאילו שכתוב בקבלה, למה יש לנו כל כך הרבה מחסומים ללשון? הרי זה המקום, האיבר היחידי שיש לך את השיניים, ויש לך את השפתיים, חכה, עד שתוציא את המילה, תחשוב שנייה, אבל אנחנו לא חושבים.
נצור לשון חמרה.
נצור לשון חמרה, אבל אנחנו לא נוצרים לרגע.
אז היה לי שבר, והשבר לא איתך, אני עדיין בהרבה מובנים מרוסק ומפוזר, אבל...
הם מדברים איתך, הם דיברו איתך, חברים
שאתה שם? א', הם לא מתפסים, מי שירח אותי באותו היום ודאג לי, ושמר עליי גם שלא יצא לשער לגבול, כי זאת מטרה של 30,000 ישראלים, אז חיכיתי עד התשיעי.
פחדת? אתה הרגשת פחד?
הרגשתי, אני אגיד לך את האמת, ואשתי תעיד על זה, אני כאילו איש של שלום ואיש של חזון, אבל הרגשתי שזה מגיע. והכנתי מהרבה בחינות את עצמי ואת המשפחה, למשהו גם הרבה יותר נורא.
היית שם עם הילדים?
לא. הייתי לבד, הילדים היו בגליל, זה היה עוד יותר מפחיד, כי הריחוק מהם וחוסר השליטה שלי בנעשה, אבל ראיתי, זכיתי לראות ההבדל המיתולוגי בין עמלק, שזה היו אותם פורעים ורוצחים, לבין ישמעאל, אחינו. תשמע, הם היו מודאגים א', שזה יגיע לשם, והם דאגו לישראלים ולישראליות מאוד. היה בחוף שהייתי בן אדם שנכנס, הוא בפוסט טראומה צבאית, והבדואים טיפלו בו כמו בחיה פצועה. ופתאום ראיתי, ראיתי מי אחים שלנו, מי אוהבים אותנו, מי חיים איתנו, ומי נמצאים באיזשהו פצע גם מיתולוגי, גם דמוגרפי, וגם בפערים, תראה, ככל שאנחנו נהיים מודרניים יותר, ואומנים יותר, ומעמד האישה אצלנו עולה ועולה, ככה הקרע שלנו מאנשים שמאמינים שצריך לנהל שונה את המשפחה ואת החברה, הקרע הזה גדל, אבל זה לא רק עם הערבים, זה גם עם חלק מהפרסים, וגם עם חלק מהאמריקאים, העולם עכשיו...
זה גם עם החרדים שבתוכנו.
העולם רוצה להתפצל, בדיוק. העולם רוצה להתפצל. במיתולוגיה קוראים לזה בית דוד ובית יוסף. והתפקיד שלנו, של אנשים שחולמים, זה לקום מהריסות, לנקות את האפר מבגדי השבת, וכמו משוגע, שוב לשיר לשכינה. זה לא הפעם הראשונה שהבית נחרב. הבית שלנו נחרב לא רק בית המקדש, הבית של התרבות היהודית, הערכים שהנפנו על הנס שלנו, שאפשר לדבר עליהם הרבה, אבל הפיוט, עולם הפיוט, כל הזמן, אתה יודע, אחד הסמלים. קצת לפני אוקטובר, נפגשתי עם הרב דוד מנחם, ושרנו איזה פיוט של נג'רה, ואז אני אומר לו, תגיד, אולי נדלג, אנחנו יושבים, ולפני ההופעה וזה, אולי נדלג על הבית הזה, הוא אומר לי, לא, 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 צריך להשאיר את הכל, הוא אומר לו, אז הוא מה, ישמעאל, בא עליי, זה, ואז אחרי זה התקשרתי אליו, והבנתי שגם אם אני רוצה, גם אם אני חולם על איזושהי קשת בענן, החולם והלוחם שבתוכי חייבים לשלב ידם, כי גם זה גם וגם. גם בתוך החורבן והרצח והאכזריות, צריך לשמוע מישהו, צריך להיות שם, לקום, לרפא את עצמו, ללקק את הפצעים, ולהתחיל לפזר שוב אור.
אבל אתה צריך להיות מדויק, כדי להיות מדויק, מאוד. קודם כל אתה צריך לקחת את הזמן, להישבר, ליפול.
הנה, עכשיו הגעתי הנה, זה חלק מ... מתוכנית.
כי אנחנו חייבים, את יודע, אנחנו רוצים לומר מהר, אנחנו ישראלים.
אני רואה בך שופר, ודרכך אני רוצה לתקוע את המנגינה העדינה. דבר ראשון, עדינות וכבוד למכה שקיבלנו. בתור רופא. כי אני מתייחס למוזיקה כריפוי, דבר ראשון, מעבר לאינטרטיימנט, אני מאוד גם בדרן וחפלונר, אבל מגיל מאוד צעיר, שמתי לב שהמוזיקה נושאת בתוכה, א', שהיא סבתא. התיאטרון הוא נחדה מאוד איזה, הציור הוא מגיע מקדמת דנה, אבל המוזיקה היא סבתא במובן של המרשמים והסודות שהיא נושאת בתוכה לריפוי, ונוסחאות להרמוניה של תיקון העולם. המוזיקה, לדוגמה, אם בפרלמנט, תודה איפה, אני אחרי זה אספר לך איפה ראיתי את זה, אבל אם לדוגמה בכנסת, היו עושים דברים שאנחנו עושים ברוטינות הרגילות שלנו, אנחנו מגיעים, מוזיקאים, דבר שאנחנו צוחקים. נכון. הנה, אם זה, זה, צחוק. אחרי זה, יוסי מכוון. עם הקנון, 78 מיטר. אני בתור מתופף, הרבה פעמים אני יודע,
מכיר את זה. זה מלמד הקשבה, סבלנות, נכון.
אחרי זה יש את הטקסים, אחרי שכיוונו את הכלים, מי מתחיל את הטקסים? מי עושה ראשון טקסים? לאו דווקא הזקן, או החכם, או מלומד, יש לנו כל מיני סודות שאנחנו לא יודעים לדבר עליהם, יום אחד נצטרך ללמוד. הלוויים ידעו, נכון. הם קיבעו את זה, אבל מאז החורבן, המוזיקה נסחפה אל בתי המרזח, וזה לא נכון, המוזיקה היא שייכת גם לבתי המרזח והמועדונים הזה, אבל היא גם שייכת לליבת חוויית הריפוי, כי המוזיקה היא דבר ראשון יכולה, אם היא מכוונת, הכלי והאדם, היא יכולה לרפא אותנו ממצוקות היום-יום, מהדישה של המיינד, המיינד כל הזמן רוצה תתתתתתת, דבר ראשון, היא מרגיעה את הדם, את הלב. אחרי זה יש סולמות וכלים שנבנו בתקופות שהאנושות, גם הייתה באופל, אבל גם היו אנשים שיכלו לפרוש, והיו אדונים ששילמו כדי שיחקרו לעומק, בכל מיני תרבויות, בתרבות הטורקית, הפרסית, בבית המקדש, וגילו שיש כלים מסוימים, סולמות מסוימים, טונים מסוימים, ברצפים מסוימים, שעובדים על הכבד, על הכליות, על הריאות, על הלב, על השכל, על ההיגיון.
עשית פעם, ניסית פעם לרפא דרך מוזיקה, ריפוי דרך מוזיקה, יש כזה...
א', אני, כל החיבור שלנו בתדרים, בשבע,
הכל תדרים.
בשבע, כל החיבור שלנו הראשוני, אני ומוש ואודי ואבישי וורד, היה של אנשים שטילו במזרח וחזרו לארץ, וזה מה שעניין אותנו. אני לדוגמה, כל כך נגנבתי כשראיתי שבהודו, לדוגמה, או באפריקה, המוזיקה לא נקראה מהפולחן. והיא עדיין בתוך הטרנסים ובתוך האמונה, והיו קיימים כלים. ואז התחלתי לחפש את המקורות, וזה מה שמשכתי לתרבות הסופית.
כן.
אצלנו, בגלל שליהודי יש איזו תכונה שהוא תמיד רוצה להידמות לאימפריה השולטת, בשלב מסוים נכנענו לרומאים, ועקרנו את כלי הנגינה מליבת הפולחן, שתדע לך, שבין בית המקדש לבין יסוד בתי הכנסת, היה מה שנקרא טבעות. טבעות היו מה שנקרא מקדשי מעט. היו התאגדויות של יהודים עבריים, שהיו מתפללים ביחד, בכל מיני מרחבים, בין אם טבעיים, מערה, מעיין, תחת עץ רענן, לבין מבנים או חרובות, והמוזיקה הייתה חלק. כן היה את העוגב, וכן היה את החליל, והענבל והזוג.
עוגב היה אצלנו היהודים?
כן, העוגב זה שם של כל כלי הנשיפה שהם
זה לא עוגב שאנחנו מכירים בנצרות.
לא, זה לא שם מדויק. העוגב היה גורם לאגבים. הוא היה מאיר את המיניות. בגלל זה קוראים לו עוגב. הוא מאיר, מנגנים בו רק בחודשי האביב.
ברצינות?
כן, ורק עם הסיס היין. עם היין הראשון, וזה היה חלק...
כאילו, הכל תת-הכרתי, לעורר בך משהו פנימי...
לעורר ממש, נאמר, יצר. כל כלי מעורר משהו אחר. אתה מבין? ובימים הקדומים זה היה הרמטי. הלווים, אתה יודע, משפחת ידוטון, בני מהימן, בני מוש, בני אליסף, הם היו משפחות של דורות, כמו נוסרת, פתה כן, ליחן, כן, והסופים, כן. היו לנו גם משפחות של דורות, לדוגמה, היו משפחות שהתעסקו רק באלמנט אדמה, רק כלי הקשה. צלצלים, צלצלי שמה, קערות, טופים, אינבל, זוג.
מה זה צלצל שמה? הללויה בצלצלי שמה, מה זה?
צלצלי שמה הם היו כמו מצלתיים גדולות שנוקשים בהם עם קרן, קרן של אייל. נותנים נקישה, וזה כלי קצב.
היום אין כזה כלי, כאילו, יש
צלצלים. יש כלים, אבל הם מגיעים, זה התפזר, לא, קרן של צבי. היו מקישים עליה, כי היא נותנת צליל.
סאונד אחר.
יש, תראה, צריך להתייחס לגילויים הגדולים של העם העברי כמו כספית. הכספית הזאת, אתה מכיר כספית, שהיא נופלת, פזרה לאלפי כדוריות, שהתפזרו לכל העולם, ומה שקרה עם שיבת ציון, שבעצם כל הכדוריות האלה התחילו להתחבר, וברגע שהעולם או קליפותיו ראו שמתחילה להתהוות פה שוב חיבה ציון, לא שיבה ציון, שוב קמה המלחמה, ואין, כמו שהרמב״ם אומר, אין טומאה כטומאת המלחמה, כל פעם שמכריחים אותנו וגוררים אותנו מבפנים ומבחוץ למלחמה, אנחנו נדבקים בטומאה שגוררת אותנו דורות אחורה, מהעבודה של העם הזה על תיקון עולם. זאת התכלית. התכלית היא לתקן עולם. לתקן עולם, יש אליו ממש מרשמים, המקובלים העתיקים, החסידים הראשונים, הותירו לנו את המפה. יש לנו מפה.
יש לנו היום כלים לחבר בין קודש לחול, זאת אומרת, יש לנו אפשרות כזו, כי אני מרגיש הרבה פעמים שההפרדה היא כבר כל כך מוגדרת, שאני לא מוצא את שביל הביניים. יש כאלה פה ושם, אבל מבחינה מוזיקלית, כאלה שמחברים בין קודש לחול, אין הרבה.
תראה, אין הרבה וזה טוב שכך. כי, אתה יודע, צריך מיומנויות בשביל להעיר.
אני אסביר, כי גם כשאני שר, אני, כן, שר אפילו פסוקים מתוך התהילים או מתוך משהו, זה כאילו אני מחבר בין קודש לחול, אבל זה לא בכלים שאתה תיארת. אולי זה סוג של חיבור, אבל זה לא החיבור אני כן נכנע למערביות ופחות לשורשים.
אמרנו גם וגם, אל תשפוט את עצמך. אין יותר או. הכימיה האבסולוטית של מימי הביניים ואחורה שלפני המהפכה התעשייתית כבר לא קיימת. מה שקיים זה מה שיכול לקרות עכשיו, ואני כן מאמין בתיקון עולם, ואני כן מאמין שהחוקים של הטבע רק מייחלים לחיבור. חיבור בין קודש וחול, מלכתחילה ההפרדה היא בעייתית.
כן.
ההפרדה נולדה מהדתות המגושמות איך אומרים? המיינסטרים של הדתות. אנשים כמונו יכולים להיות פתוחים תמיד, היה את המיינסטרים, אם זה בית המקדש, והמעשרים, והכהנים, ותמיד היו גם לוויים, או בני לוויים, או תנאים, שיצאו לגליל, וישבו במערות, וחקרו את השפה, וחקרו את הכוונות, ואלה הם המקובלים הקדומים, מה שנקרא צופי המרכבה, שמהם גם נגזר המילה סופי.
בואו נדבר על הסופים, באמת, המחובר מאוד למוזיקה סופית,
כן?
נכון?
אז דבר ראשון, אני רוצה לגלות לך סוד, שאני, השליחות שלי בעולם, גם הפלולוגית, אני חולה על העברית. גם גדלתי עם סבא, סבא שלי רפאל ספיר, היה ראשון מורה העברית ביישוב העברי, המרקסיסטי, כאילו בין הקיבוצים וחומה ומגדל, כי היה התנגדות. אתה יודע, הייתה התנגדות, כן. כי אנשים רצו לדבר רוסית, תימנית, מרוקאית, וסבא שלי היה לו טריפ עם עוד כמה, להחזיר את העברית לשפת חול, כאילו לדבר ביום יום, עזבו אתכם שבת או בפולחן, שקוראים בספר, בואו נדבר עברית. והמקום של קודש וחול, הוא חשוב להבין את המילים, בשביל להבין שזה לא כמו הפכים, זה לא כמו הפכים, יש להם חלק ותפקיד אחד בשני. החול, למה קוראים חול? החול הוא מגיע כאחדות שיש הכרה בפרודות. חול הוא בעצם, אתה מסתכל על דיונה, היא נראית לך אחת, אבל ממה היא מורכבת?
כן, מהרבה גרגלים.
ההכרה בפירוד זה חול. וקודש, מה זה קודש? זה מילה מדהימה.
זו הגדרה מאוד יפה, הכרה בפירוד, כי חולין, הרבה פעמים, זה דווקא שם גנאי, זה לא, לכאורה בסבא.
אבל זה כל כן? העניין, שזה לא גנאי. הם חיים, איך תגדיר קודש אם אין לך חול?
כן.
אתה מבין? עכשיו, מה זה קודש? קודש, מילה מדהימה, שאתה יודע, תלוי בה כל כך הרבה, אבל לא מפשטים אותה. זה כדאי עם הדש. זה מגיע, דש, זה אזור הלב בבגד. דש. קוד עם הדש. מה זאת אומרת? יש כל מיני קידות. יש קידה כאילו ככה עם הראש, ככה עם היד. מה אומרים לך הוא הקודש האמיתי? שים את הלב שלך על האדמה. שים, תרד למטה. אתה מכיר, יש בעוד דוחנים. או אצל הסופים יש, או בתפילת 18 הקדומה. שלפני ששמנו נעליים, שהיינו בלי נעליים, היו נשכבים על הרצפה. אתה יודע, יש אתיופים ותימנים שעוד עושים את זה, והם נחשבים מוזרים. זה מה שאני אומר. המיינסטרים הוא לא שייך ליהדות, באמת. השאיפה הזאת למיינסטרים, כי בעצם מה גרם ליהדות לשרוד כל כך הרבה שנים? זה שהיא פלורליסטית, שהיא ריינבו, שהיא מבינה שיש תכלת, ויש סגול, ויש ורוד, ויש צהוב, וכל אחד צריך להתעסק בהגדרה של עצמו, אבל ששומעים את ה... שהקרן, תוקים בקרן לאחדות,
הכל מתחבר.
אתה עוזב את הזהות שלך למען משהו נעלה יותר.
זה אחד מהדברים שהכי מפריעים לי, לא יודע, מפריעים לי זו המילה, אבל שקשים לי בתקופה שבה אנחנו חיים, השחור לבן. זאת אומרת, היום הקטלוג הוא כבר כל כך לכאורה מוחלט, אתה או ככה, או ככה, או שאתה חילוני, אפרופו חילון, או שאתה חילוני, או שאתה דתי, או שאתה שחור, או שאתה לבן, או שאתה איתי, או שאתה לא איתי. ואני כל הזמן אומר, חבר'ה, המגוון של הצבעים הוא כל כך גדול, זה לא קשור אלינו. אנחנו כולנו הרבה יותר צבעוניים מאשר ההגדרה הזאת של השחור והלבן. אבל בתקופה שבה כמעט הכל שחור לבן, איך אתה מצליח להפיח צבעוניות?
אז דבר ראשון, חשוב להיות מוזן מהייחוד של עצמך. ואתה יודע מה? זה אחד הדברים שמושך אותי בך, כאומן. לאורך כל השנים, אני מסתכל עליך מלא, גם בפייסבוק וזה, אבל גם כשאני רואה, נאמר אני מזפזפ, אני אצל אמא שלי, אני רואה את הטלוויזיה, זה פוף, דוד. אני מסתכל, הוא עומד. יש לך, אתה יודע את התשובה. אתה שומר על ייחוד, לא נסחפת. לא הלכת, הזדנית. ואם הזדנית לרגע, אני בטוח שבן אדם רגיש כמוך, חווה קביעות דרגה 10.
נכון.
זה העניין של להיות נאמן לחלום. החלום, לא לחשוב שהוא הזיה. יש הבדל בין הזיה לחלום. החלום הוא סולם לאלוהי, לזעיר אנפין. אלוהים יש לו שגרירות בתוכך. זה האמונה שלי. שאלוהים מורכב, הוא פולימר, שמורכב מכולנו. כל אחד יש בו נחלת אלוהים.
נכון.
נחלת האלוהים, איך היא מתגשמת? איך היא מתגשמת? לא תמיד יש לך מפתחות למוסר, אומרים דרך מוסר, ערכים. אתה צריך להקשיב לחלום. להקשיב לחלום זה להתאמן. צריך להתאמן על זה. זה האומנות. האומנות שלנו היא, ברגע שהגדרת את עצמך כאומן, מסעת. בגלל זה, לפעמים אני רואה אומנים, אני בוכה. זה התגובה שלי. כי אני יודע כמה שעות. הוא מסר את נפשו וגופו, את יצריו, את מאביו, את מחשקיו, בשביל להתאמן, בשביל להיות אומן, בשביל לעזוב את עולם החומר, מה שצוחקים עלינו הרבה. אתה תקנה שטח, תבנה זה, אתה מדבר איתי על פיוטים.
רוב האומנים הם לא כאלה אנשי
עסקים. 11, רבי אשכר, מה יש לך? תעשה נדלן. אז אני בינתיים נד ולן. עוד לא נבד.
אתה נבד בנשמתך.
נבד בנשמתי, אבל תדע לך.
סוג של טרובדור כזה, בכל העולם.
אבל בעשור האחרון, עשיתי כמה צעדים, שהם כאילו הלכו נגד זה, אבל צמחתי.
כן?
בחרתי אישה, דבר ראשון.
זה כבר טוב.
אחרי...
מצא אישה, מצא טוב.
שנים הגיע אליי עדי, ומה שחיפשתי באלף נשים, וגם בחברות שבטיות בעולם, מצאתי פתאום באשתי התימניה, עם המשפחה ביבנה, ואיזשהו שקט עצום הגיע לתאר גוף שלי וללב.
אנחנו צריכים את העוגן הזה, גם הטרובדור שבך צריך משהו לעגון, צריך...
גם הגבר.
זה מקום לחזור אליו.
עוד לפני האומן, הזכריות חייבת מקום לטוע בו, ואז נהייתי אבא. שזה... הייתי מלא אבא,
כן,
של כל חבריי,
נכון,
וילדיהם.
נכון.
אבל התיקון הזה, הפסיכולוגיה, נשמתי העמוק, לראות את היופי שלך ואת הקלקול שלך נובט, ולהתעסק שוב בתיקון שהוא בתכלית, והכיף והפנן והמוזיקה, וכל ה... אין, זה הציל אותי. הציל אותי זה שעשיתי את הפנייה הזאת.
עד כדי כך הציל אותך, אתה מרגיש שכאילו באיזשהו שלב היית תובע?
הייתי תובע בהרגלים ובנוחיות, כמו כל אדם, כן. וביצריות, בלהאמין את עצמי.
אתה יודע היום לשלב, אתה יודע, יצר ויצירה, לא בכדיות, הנוטיות. אתה יודע לעשות את השילוב הזה, כי זה כל עניין של
אני
גבולות.
אני לא פה להגיד, אני יודע, אבל מזה אני חי. אני חי כי לא היה לי בריאת שמה, יש לי אש. אני מזל אריה. אני בן אדם שנולד באוגוסט, בימים הכי חמים כן. של השנה. אני כולי בוער בתשוקה גם מיסטית, אני לא מתבייש להגיד את זה, גם תשוקה מיסטית, אבל גם תשוקה שקשורה לאותיות. אתה יודע, יש לי, אם לא הייתי אומן, אני חושב שהיו לי הרבה הפרעות באישיות. אני רואה צבעים, אני שומע צלילים, כן. אני מתרגם כל הזמן, ומזל שיש לי את הפרדס, ואת ה... אני כבר 35 שנה נכנס ויוצא לפרדס בתור אדם בוגר, אז יש לי מפתח לפרדס, אני אוהב להשקות העצים, אני אוהב להיות במרחב הזה של הדמיון המקודש, ושם אני שמור. אני יוצא, אז יש לי עוד כמה שעות של אבא, שזה עדיין הפרדס, כי עדיין אתה יכול להיות דמויות, ואז כשאני הולך לביטוח לאומי או לזה, התרסקות, דיכאון, אין כדור שיוצא.
אני מה זה מבין אותך.
אז אני בעולם החלום, אבל מאז שבאמת עשיתי את התנועה אל מול הנדודים, פתאום אלוהים רחן גם אליי. הוא נתן לי מתנה אישה איתי, שהיא אוהבת לנדוד. אוהבת לקפל את הדברים, תוך שעה אנחנו על מזוודות. הילדים מתים על זה. אוהבים את אודו, אוהבים את סיני, את תאילנד.
המקומות שנדעת אליהם, שגם בהם הצלחת, שגם בהם עשית מוזיקה, הם לא, אני גם הופעתי הרבה בעולם, זכיתי, אבל זה מה זה שונה נראה לי. אנחנו בחרנו שני מקומות, שני קצוות באיזשהו מקום. אני זכיתי למקומות מערביים מאוד, עם קודים מאוד.
בוותיקן.
כל מיני כאלה, אתה יודע, עם קודים מאוד מוגדרים. ואני... לא מקנח אלא לקינת סופרים, אתה יודע, כאילו, בחופש המוזיקלי שאני מרגיש שאתה בחרת לך, כי יצרת לך נתיב להגיע למקומות שלא מכיר הרבה ישראלים שהגיעו לשם, כמו השבט הבדואי הזה, כמו כל העניין הזה עם הדלי למה, שתכף נדבר על זה, כל המוזיקה הסופית, טורקיה, מקומות כאלה מאוד אקזוטיים, לא טורקיה של הכל כלול. אתה חפרת לעומקים מאוד מאוד עמוקים, כדי... ונוצר שם משהו, תספר לי איזה, תשתף אותנו באיזה חוויה, באיזה משהו, כי כשאני מדמיין, זה תמיד כמו הסיפורים, דרך אגב, אני פה הספרים שלך כאן, על השולחן, אתה מתרגם את ג'לאל עדין רומי, שזה מדהים בעיניי, כמה ספרים כבר כתבת?
שישה.
שישה ספרים?
שישה ספרים שתרגמתי את רומי ואת חאפז, שהם ענקי הרוח של התרבות הסופית הפרסית, נגיע אל זה.
כן. רגע, לפני זה, תשתף אותנו, אני קופץ.
כן.
תשתף אותי במשהו, כי אני מבחינתי... מהמסעות. אתה הסיפורים שקראתי בילדותי. האליבאבא ו-40 השודדים.
אז תראה, נתחיל מהסוף, שהיום אני יודע שבעצם מה שאני נוסע לחפש זה אותנו. את אותם הכדוריות כספית שעוד לא הספיקו לחזור, וזה כתוב גם בכתובים, זה נקרא ניצוצות הוראה.
יסוף זרועים.
הזרועים האלה, הזרעי אור האלה שנפוצו בחורבן הבית, מייחלים לשוב.
זרועים זה לא מזרע, זרוי זה...
זרוי.
זרוי זה כאילו... זה לא זרעים,
לא.
אלא זה מפוזר.
מפוזר.
לאסוף מפוזרים.
לזרות.
יאסוף זרועים, אפרופו, כן. אשתך הרע איתך התימניה, זה ניגון תימני
כן.
מאוד יודע.
יאסוף זרועים.
יאסוף זרועים.
יש על אלוהי, שגם נכון. שם יש, אל תמוסרם ביד בזועים.
נכון.
אז אני נוסע, ובעצם אני אוסף חתיכות מהפאזל של עצמי, כמו שבגיל צעיר רציתי להיות, ולאט לאט עם השנים, קלטתי שבעצם, בעצם היינו עם, אומה, של שבטים מדהימים, עם מוזיקה מדהימה, עם תרבות מדהימה, שמה שנותר זה השפה, כמו אנדרטה כזאת, שגם מטה לנפול לפעמים, ויש בי איזושהי תשוקה לקדם, לימי קדם, למזרח, זה נקרא אוריינטליזם, זה איזושהי תשוקה פרמיאלית למקום שממנו השמש זורחת. אתה רוצה להיות שם, אתה לא רוצה לקנות שמש בבית מרקחת בחומר משומר, אתה, מאיפה מגיע הדבר האור?
זה כל כך שורש נשמתי, כי ההורים שלך הם לא יוצאי המזרח או משהו כזה, נכון?
לא מזרח, אבא שלי נולד בקהיר.
נכון, נכון. אתה חושב שזה משהו ב-DNA שלנו?
שלנו, בטח. א', הנוודות, בני ישראל, עם של נוודים, כאילו החדשות האחרונות הם שקמנו מדינה, אבל היינו עם של נוודים, וזה כולל כל מיני דברים, נוודות, אבל לי באישי, תראה, אני סיימתי, זה מתחיל משנות ה-80, אני סיימתי בסוף שנות ה-80 את השירות הצבאי, אחרי אינתיפאדה מרה מאוד, והדבר האחרון שרציתי להשתייך אליו זה לעם הזה, אני מאוד נכוויתי מהצבא ומהלוחמה בחברה האזרחית, ויצאתי עם משבר זהות כזה, ולא הייתי אומר אפילו שאני ישראלי. ואז לאט לאט, בייחוד במזרח ובאפריקה, בצפון אפריקה, בסהרה, התחלתי לגלות, מלא רגעים שהיה לי, וואי, ככה היינו. בונה, היינו ככה, איך שהיא דשה את השעורה? אני יודע שזה היו הצלילים שרחל אימנו על זה, מרים הנביא, על זה ככה הוא שר את שיר, ככה הם שרו, ככה, והתחילו, ואז התחלתי לחזור מהנדודים, ולתת ביקורים כאן, בשפה העברית, בקליפה של איך שאנשים כאן, עם המערביות והמזרחיות המעורבת,
אני חושב שבפרויקט שלך דיוואן הלב דווקא, שזה אשכרה, לא הפסקתי לשמוע את האלבום הזה, זאת היה תקליט ואלבום ודיסק, איזה כיף זה כאילו, איך זה חסר החומר, זה לא היה תקליט, זה היה דיסק אני חושב. ואני זוכר שהקשבתי לזה המון, כי שם יצרת איזשהו, לא יודע אפילו איך להסביר, יש קסם בחיבור בין מזרח למערב ובהנגשה של מוזיקה, שלכאורה אם הייתי שומע, אם הייתי נכנס עכשיו לבית כנסת תימני ושומע את הפיוטים, יכול להיות שאתה אוהב, יכול להיות שבאיזשהו שלב זה גם היה אפילו קצת כבד לי מדי. יצרת איזה משהו שזו בעיניי חוכמה גדולה, ליצור איזושהי סינתזה שמתאימה את הרוח ואת ההרמוניה שיצרת לניגונים, שהיא מדברת ללב שלנו היום. ואני חושב שדרך המסעות שלך, כאילו הבאת את החשיבה המערבית, הישראלית, אבל החדרת לתוכה אותנטיות כזו, שמקרבת כל אחד שגם לכאורה רחוק. כן. אין בדיוואן הלב, למרות שזה הרבה פעמים שירים שהם שירי קדושה, אתה יודע, שירים מתוך התפילה, הם מעוררים לך רצון להתקרב, בי לפחות, הם מעוררו רצון להתקרב.
תראה, זה דבר שם גם החיבור עם משה דאבול, לא הייתי שם כן. לבד, ומשה הוא הגיע מארצות הברית, מהעולם של מוזיקה שחורה, והוא...
שזה קרוב בעיניי, אתה יודע, זה ממש קרוב.
היה לו דגשים מאוד... עיראקים גם, לא במובן המזרחי, אלא במובן הקפדני של סוג הסאונד הזה. אבל מעבר לזה, אתה יודע, יש מנהג מקובלים למהול את היין בשבת בסוד עם מים. למה? מה? כי הדבר עצמו, יש בו דין. למה נמאס לך לשמוע את המוזיקה התימנית, ואחרי כמה זמן?
לא נמאס, אני אומר,
לא נמאס,
זה כאילו,
לא דווקא תדבק לזה, כי זה דין, כי זה הדבר עצמו. ברגע שאתה מוהל את המים, אתה נותן עברור בתור מישהו חיצוני, ובייחוד גם במישהו שהוא גם מערבי, והרבה פעמים צוחקים, תודה, אני עשיתי כמה פרויקטים בעדה התימנית, אני חלק משימור המסורת התימנית, ותכף נדבר על זה, כי לתימנים יש סוד גדול, אבל שרק בן אדם חיצוני יכול לעשות, כי התימני אומר, אתה יודע, לפני כמה זמן הקמתי הרכב שנקרא בנת אליאמן, אז זקנות תימניות היו אומרות לי, מה יש לך מזה? למה אתה אוהב את זה? זה בערבית, זה ממערכת. אני אומר, בגלל זה אני יכול להימשך, כי אני בא כאילו מבחוץ. עכשיו, מה מיוחד בתימנים, ונחזור לטיולים אחרי זה, אתה יודע, שהגלות הראשונה של מסה עברית מהבית, מהיישוב העברי בארץ ישראל, הייתה אנשים שהלכו אחרי כהן שקראו לו פלטיאל ממגדיאל, שהוא בחל, כמו ישוע הנוצרי, הוא בחל בשחיתות בבית המקדש, והוא לקח אחריו כמה רבבות של אנשים שהלכו אחריו, הוא יצא למדבר, הוא הגיע למדינה, לא הסתדר שם, למרות ששם היה המרכז היהודי הגדול אחרי ארץ ישראל, לפני עיראק וקהיר, מדינה ומכה, שם ישבו רוב היהודים, לפני מוחמד, אני מדבר איתך, 800 שנה לפני האסלאם, ואז הוא אמר פה, כולם סוחרים, לא מבינים מיסטיקה, אני רוצה את זה, והוא המשיך לתימן, ותימן הייתה די זנוחה, ומאוד יפה, עם תרבות מדהימה, שקיבלה אותו, ובעצם היהודים שנהיו לימים יהודי תימן, הם יהודים שלא עברו את האונסים הגדולים של רומי, יוון ופרס.
אין להם את הטראומה חקוקה.
אין להם את הטראומה בצבע אור. אין להם את הטראומה בהגייה. זה עברית. ככה נראינו, אחי. התימנים, ככה נראינו. זה לא שהם שימרו, הם ה-DNA, הקפסולה, שאלוהים שמר לנו כדי שנזכור וניקח את הנמהול בתוכנו, ובמקום זה אנחנו יודעים מה קורה פה בארץ וזה, ואפילו בעולם הפיוט אומרים, אין להם שץ, זה לא נחשב פיוט וזה, אבל בעצם העברית התימנית, ההגייה שלה, מיקומה של המוזיקה בתוך התרבות, ולא צריך לדבר על זה, מיזר כהן ועד חברינו הרבים, הנטייה הזאת היא אחד הסודות שהיוניברס, היקום, שמר לנו כדי שנחדש ימינו כקדם. השאיר לנו את הדגימה הזאת שלא נאנסה, גם גנטית נאנסנו. אתה יודע שתרבות האונסים, רומא וסנחרי וארי, כולם אנסו אותנו כדי לשלש את הזרע, כדי שלא נהיה יותר עם יהודי. פתאום חזרו אלה, אתה מבין איזה חשוב זה היה? חזרו, נקיים גנטית. מאונס, ולנו זה, למבנה הציוני, זה היה נראה כאילו הם ערבים. מה זה השחורים?
מכירים כולנו את הסיפורים של איך התייחסו אליהם.
הם שמרו לנו קפסולה, מעבר לגנים ולזה שהתימנים מדהימים ויפים, יש עניינים בסוד עמוק, שהוא ליבת הסוד, זה טעמי המקרא. זה הפולחן ההגייתי, הטעמי, שתמון, שמימי קדם, שם ועבר, תמנו לנו עם מלאכים, עם המבנה השמימי, בתוך השפה. השפה שלנו, דוד, זה אפשר 10 פודקאסטים, ולא נגיע גם עם אנשי דת, וגם עם מדענים ופלולוגים, ולמוזיקה, למוזיקאים, יש תפקיד מאוד חשוב, שאולי אפילו עדיף לא לדבר על זה, בהחייאה,
זה מה שאתה עושה, יקר שלי, בגלל זה אני רציתי, דיברתי על דיוואן הלב, אני מכיר עוד פרויקטים, כן, או על הסופים, זה דבר מדהים, אני כן רואה שבאיזשהו שלב, אתה יודע, זה כמו מים, שבאיזשהו שלב, אחד יותר גבוה, אחד יותר נמוך, יצטרכו להגיע לנקודת האיזון, כלים שלובים, בדיוק. אנחנו, באיזשהו שלב, הדברים האלה שאתה זורע ואתה עושה, ואנשים כמותך, אני יודע שפטריק פה, שהוא המקליט שלנו, אלן פטריק, גם כשהתחלנו את פרויקט שירת רבים, וחיפשנו את כל ה... חיפשנו לא רק מתימן, חיפשנו מכל, למרות שבאלבום החדש של שירת רבים שלנו יש הרבה תימנים, אבל חיפשנו כל מיני ניגונים ששמענו אותם רק בבית כנסת, שאלתי, יש לזה הקלטה? אמרו, לא, מישהו עשה איזה קסטה, פעם היה קסטות, כל מיני דברים כאלה. והוא באמת הביא, ובהתחלה אמרתי, רגע, מה סוד הקסם? סוד הקסם, כשאתה עכשיו הגדרת את החסד והגבורה שמתערבבים בתמהיל הזה, של היין והמים, זה כאילו, פתח לי איזשהו משהו, פתאום אני מבין, זה אשכרה להכניס טיפה, לא לקחת את ההארדקור הקשה, הקשה גם ללבב שלנו היום, הלבבות שלנו היום הם לא כמו הלבבות של אבותינו, אנחנו
זקוקים לרפואה אחרת. רכים,
אנחנו זקוקים לרפואה, אנחנו באמת עברנו את כל מה שעברנו במשך כל ההיסטוריה, ופתאום זה איזה תדר מרפא. אז כמו כלים שלובים, אני מאמין שדווקא באיזשהו שלב, כפי שפעם, כשאנחנו התחלנו לדוגמה, שזה לא כזה פעם, לא השמיעו בכלל מוזיקה מהמקורות. אני זוכר שבאנו עם הפרויקט, עם שירת רבים, באנו לגלגלץ, והתלהבנו, כי פיטר גבריאל התעלף על זה, וכולם אמרו, וואו, וזה בעולם, ובאנו, והיא אומרת לי, לא, אני בחיים לא אשמיע דבר כזה, אצלנו לא ישמיעו. אבל מה קרה? לאט לאט, אתה יודע, אפשר לומר מילים, אבל מה שקורה במקביל, זה דברים אחרים לגמרי. אז התחילו פתאום, מרבן היה עליו השלום, ועובדי חממה.
פרויקט שהיינו חלק ממנו, היה לו ידידי השחקת.
נכון, ידידי השחקת.
הוא היה נקודה מכריעה.
ואז הגיעו חנן בן ארי, ואיש הריבו,
והיום אין.
והיום כאילו...
ישבה פה יובל דיין.
נכון.
והנה, עם הפרחים, היא גדלה.
זה מדהים.
אבל ההיסטוריה, סיפרתי להם מקודם, שצ'בע טבעו. 10 ישיבות גדולות מאוד, לא להזכיר שמות של רבנים ענקיים, תבואו על שיר למעלות, זה ששרנו בפסטיבלים של 50,000 איש, עם נערות שרוקדות.
עשיתם קידוש השם כל כך גדול, יקירי.
התהליך היה של המים, ואיש הדת, שהוא איש היין, הוא בא מבית היין, אתה הרבה בליטה, תודה, אבא שלי יינן, היום יש לו יקב מאוד מצליח, אם אני ארבב מול פניו, הוא יראה לו. כי הוא מגיע, אתה יודע, מעולם הדין, החוקים וזה, ויש יש מעל חוק. ההרמוניה והאהבה היא מעל חוקים.
היא מעל, נכון. זה כמו שעם ישראל מעל המזל. זה דברים שהם הרבה, אנחנו לא מצליחים להבין אותם. אבל מנסים להכניס אותנו.
אבל הזמנים האלה יבהירו לנו.
זה זמן של ברור, נכון?
הדם הזה שנשפח, והכאב, והשבר, הוא יבהיר לנו בדיוק, בדיוק, בדיוק. כל אחד באישי ילמד את זה דרך הכאב, אין כמו כאב.
אנחנו עדיין בפנים, אז קשה,
כן,
אתה
קשה,
יודע.
קשה.
קשה לראות את הדברים מעבר אבל
אני חייב לאסוף ניצוצות של אופטימיות, כי אני עצמי בתקומה. אני מרגיש שאני יוצא מתוך ההפכה.
וואו.
אני יוצא, אני בעדינות, בחסד, אבל אני כבר מחוץ של תשוקה לבחוש בכמה נורא הפרוגרום הזה היה, ולהתחיל לראות קדימה. לראות קדימה, תראה, בתור ילד, אני זוכר שאחד המקומות שהכי אהבתי לשחק בהם זה חירבות. גדלתי בכפר קטן בשרון, לא היה כמו, ארבע, מגיע ארבע, אמא מותר לי לצאת, יאללה, לחירבה. למה? למה? כי המקום הכי פורה הוא על חורבות. לא במקום צחיח ושומם
כל משפט שאומר לי, אני מנסה לזכור את המשפטים שאתה אומר, כי כל משפט זה משפט לשיר. המקום הכי פורה הוא על חורבות.
כן.
זה משפט ענק.
כי שם איפה, אתה מכיר את זה בחירבה, יוצא לך...
כן, פתאום הסביון צומח מתוך האבן.
כן, מהאבן, ואז זה פה, ויש עירוב של זרעים, כי שם עשו ניפוי. אנחנו עכשיו עוד באשן החורבות, אז לא נרחיב על זה, אבל אני מזהה כבר פוטנציאל לצמיחה חדשה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
אמן, אמן, אמן. אמן, ואתה יודע, זה גלגל, זה כל הזמן, נחרב וצומח.
רגע, אנחנו נחזור לסיפור הסופי. כן. יש לך איזשהו משהו, איזה
יש
רגע...
יש לי מלא.
לא, איזה רגע אחד של קסם שתף אותי באיזושהי אקזוטיקה.
אקזוטיקה, אז בוא אני אגיד לך ככה, אני...
איזו התגלות שהייתה לך.
שנות ה-90, כששבע הייתה בפיצוץ שלה בעולם, אז הופענו במונטריאול ג'אז פסטיבל, מול 80 אלף איש בקהל, ודגלי פלסטין, ודגלי ישראל, ואז היה איזה רגע שעצרתי ודיברתי על הכוח של מוזיקה, ואמרתי להם, תראו, תראו את הרגע הזה, איך הדגלים האלה מתנופפים, ולרגע החוקים שלנו מאפשרים לדברים לקרות וזה. בסוף ההופעה, נתתי שם נאום כזה של דלוק בן 20, בסוף ההופעה ניגש אליי גם זו. היו במקרה שגריר ישראל בקנדה, וראש מחלקת תרבות.
רפי גם זו? וואלה.
ניגש אליי ואומר, אתה יודע, מה שאתה עשית היום, מול 80 אלף איש, אני רץ כל החיים פה 40, פה 100, ואין לי מי שידבר בזה. תבוא, נתן לי כרטיס, תבוא אליי לירושלים שאתה מגיע לארץ. אני התרגשתי, משרד החוץ, ככה נוסדה קשטום. מחלקת קשרי, מה שאידן רייכל ואחינועם ניני אחרי זה פיצצו, היה חלק מרעיון שלי ושל גמזו, שני הוזים, חולמים, וכך התחלתי להסתובב בתור שגריר תרבות, קיבלתי ממנו מינוי, ודווקא לארצות אסלאם. ואני שוטטתי בעולם בין כל מיני ממלכות וארצות, ובעצם כל מה שעשיתי זה הבאתי את המוזיקה הזאת, את מוזיקת המקם העברית, הפיוטים, ואת התערובת עם הערבית, ותשטשתי למנהיגים מוסלמים בחוויה של קונצרט כביכול, את הזרע לשנאה ולפירוט ולבורות של מי אנחנו. אני זוכר במלא מקומות באפריקה ובטורקיה, וזה, שהמנהיג שיושב ומקשיב, הוא אומר ליועץ שלו, לווזיר או לזה, הדה בנן אל מוסקלים, לא? וואלה, מה אהבתי? אלה הילדים של משה רבנו. לא ידעתי, לא הבנתי. לא הבנתי שהעם הזה, שאמרנו זה בנן אל זיונים, בנן אל חנזירין, הם הנצר של משה רבנו, יחרבטנו, מה עשינו? עכשיו, הסיפור שאני רוצה לספר זה, אני בזמנו, היה לי את הפרויקט סוף, שרציתי להגיע מהמחשב, התחילו לעשות מוזיקה על מחשב, ואני אמרתי, מהמחשב למחשף. נעשה אלבום שכולל את כל הדרך הזאת, מהשמה למחשב. ואז אמרתי, אני אחצה את הסהרה, נתחיל מסיני למדבר המערבי, לסיווה וזה, נחצה את הסהרה, ואני אגיע למאוריטניה, ושם חקרתי והגעתי למסקנה שבני שבט הטוארג, הם המקור, הקפסולה הכי קדומה למוזיקה האימהית, האפריקאית הקדומה, שלא שלא הושפעה על ידי האסלאם ורומא עם הסולמות וזה, הם שרים עוד פנטטוני וצלילים כאלה מאוד מיוחדים. ואז עם בועז ביסמוט,
וואו.
שהיה דאז שגריר ישראל במאוריטניה,
בנים אותה. יש לך מעורבות של פוליטיקאים בדרך, זה מדהים.
כן, החזון שלי הוא, תראה, ברגע שיש מפגש, וזה לא שיפוט כן. של קריאה של פרוספקט, או מסתכלים על ה... על הבגדים שלו, זה, אז אני לא אגיד אמת, כי אין אמת אחת,
אבל האש שלי,
כן, היא מחברת.
חיבור שהוא נכון.
וזהו.
עם רפי, דרך אגב, רפי גם אני, הוא היה שגריר ישראל בטיוואן, והוא גם, הוא הביא אותי לטיוואנים, הם לא הכירו מילה בעברית.
הוא היה איש תרבות גדול.
איש תרבות, עדיין, שיהיה בריא, הוא חי ובועד ונושם, אז, ולאט לאט, דרכו ודרך הוא ורעייתו, הם כאילו, אתה יודע, קרבו, אותי לאיזה מנהיגה בודהיסטית שם, ויש לנו שני אלבומי זהב, אחי, שני אלבומי זהב, בעברית ובאנגלית, עם שיר אחד בסינית שככה ניסיתי לשבור,
אבל אני זוכר את זה.
כן, הוא כן הצליח, אני, עכשיו שאתה מספר את זה, אני מבין איפה זה הכל התחיל.
כן?
הוא כן הצליח לחבר את המקום התרבותי הזה, כדי לגשר, ואני זוכר שאני הופעתי בטיוואן, שרתי אבינו מלכנו, אף אחד לא הבין מילה, אבל כל הקהל בכה.
שוב, כי זה מסה.
כל הקהל בכה.
זה לא צריך להבין, זה מעבר למיינד.
בדיוק.
זה מסה היסטורית, פיזית, פיזיקלית, מטאפיזיקלית גם. מטאפיזיקלית. anyway, שבועיים לפני היציאה למסע, ניסו להתנקש בו. זה היה אחד התאים הראשונים של האלקדה.
במי ניסו לנקש?
בבועז ביסמוט.
בבו?
ירו טיל באוטו, אבל הוא לא היה באוטו, הוא היה, אתה יודע, יש להם כמה אוטוים. ואז הוא צלצל אליי, הוא אמר לי, תשמע, תבטל את הזה, אין לא פרויקט ולא הקלטות, וקבעתי עם דימי מינט אבא, שהיא הייתה, עליה שלום, היא הייתה הממה של כל הטואריגים. ואני אמרתי, מה? אתה יודע כמה השקעתי ממעבר לכסף? זה פדיחה, זמרים, ומשלחת בניתי. אומרת, קפל את הכל, אין, זה לא יקרה. ישבתי בלילה עם חברה שהייתה מנהלת שלי אז, והיא רואה אותי בוכה, והיא אומרת, תשמע, אין מה, בוא נעשה זה. בוא, איזה ארץ יש על יד שיש בה גם תורגים? אני אומר לה, מה לי? אבל אין יחסים עם מה לי. היא אומרת, רגע, מצאתי את המייל של נשיא מה לי. אמרתי, אוקיי, בוא נכתוב לו. כתבתי לו שלום.
כתבת לנשיא מה לי.
שלום, בעברית ובאנגלית, שלום. סלאם עליכום, אני אומן ישראלי, קוראים לי גילרון שמה, אני מאמין שתתתתת, היא אמרה לי, לא יותר מ-300 מילים, הכנסתי את כל חזון הנביא, כעבור שבוע, חיכה לי קונקורד,
וואו.
תקשיב, קונקורד, מיני קונקורד, בשדה התעופה באדיס אבבה, עם שר התרבות של מאלי, נכנסתי למעלה, למאלי, עם צלם, אתה יכול לראות את זה בוואלה, צוותים של עיתונות, השליח הראשון למעלה, עכשיו אין יחסים, אין יחסים, אין שגריר, אין שגרירות, הם מ-48 נגדנו, פתאום הם קפצו, הם נורא רצו טפטפות, החלום של המלך היה לעשות טפטפות במדבר וזה, הוא אמר, הנה, ישראלי, שלח לי מייל, יאללה, בוא. העלו אותי, אני מקצר את זה, עליתי על הבמה הכי חשובה, היה פסטיבל דו דזרט, עכשיו הוא כבר לא קיים, של הטואריגים, ש... איך קוראים לו? הסולן של... תכף אני זכר בשמו, של אחת להקות הרוק הגדולות, פגשתי אותו שם, והוא נתן לי להסתובב שם 3 ימים, אמר לי, אתה בוחר את האומנים, חביב קואטה, דימי מינט אבא, אומנים אפריקאים, הכי בבמל, הכי גדולים, עשיתי איתם, עליתי איתם על הבמה, ושרנו ביחד בעברית, בפולה, בערבית.
יש לך הקלטה של זה?
יש בתוך סוף, יש בתוך סוף, ויש שיר אחד מתוך המופע עצמו, שעשיתי עם חבר'ה מטינריואן, שדאז היו סתם עוד להקת וארגי, והיום הם מסתובבים עם בונו ובלאס וגאס.
יודע, אני מכיר אותם, הופעתי איתם בוומד.
אז יש לי איתם שיר אחד שנקרא טוארג באלבום סוף, והסיום של הסיפור הוא זה שבלילה שישבנו עם כל הטוארגים, אז היה שם מספר סיפורים. והתחלנו, והיה מלא אירופאים, ובאחד הרגעים ראיתי דובי לנץ עליו השלום, שפתאום הגיע עם פספורט זר, והוא בא לראות את הפסטיבל הזה, ופתאום הוא רואה אותי, ההוא משבע יושב במדורה במאלי. ועשינו ראש בראש סיפורים. עשינו סיפורים, אני סיפרתי סיפורים מהתנך, כל מיני דברים, הם ישבו ככה, נוח, דברים שהם יודעים, כן. אבל פתאום לשמוע את זה, ואז הוא סיפר משהו מדהים, שאחרי זה חקרתי ומצאתי את המדרש שמגבה את זה. הוא סיפר שכשהפרעונים בנו את הרי הפיתון, הרמסס והפירמידות, הם לקחו את כל העמים מסביב, והם שיאבדו אותם, והטוארגים והעברים היו ביחד. וכשברחנו שמשה משך אותנו, אז באיזשהו שלב שהוא ראה שחיילי פרעה רודפים, אז קם המלך של הטוארגים, ואמר לו, אני אקח חזרה למדבר, והוא יראה אותנו, הוא ילך אחרינו, ואתם תברחו לארץ שאתה מדבר עליה. ופתאום הוא מספר לי את זה, והוא אומר, אנחנו נשארנו כאן במדבר, ואתם, הגעתם לפילסטין, לישראל, אתם הלכתם, ובעצם אנחנו, we are the exodus, אנחנו יצאנו ממצרים. בסדר, אמרתי סיפור נחמד, וזה באחד הפעמים, אני אוהב ללמוד מאוד מדרשים, עולם ההגדה. פתאום אני מוצא את זה אצלנו במדרשים, שהיה מלך של ערב רב, שהיטל בפרעונים, וחצי מהצבא נכנס ועבד במדבר, וחצי טבע בים. שאם, ואז כתוב שם, שאם לא היה, הם היו גומרים אותנו. אם הם היו כל הצבא הפרעונים.
זה סיפור שאנחנו לא מכירים, כן, כשאנחנו
מספרים אותה. זה מדרש שקיים בספר ההגדה, ופתאום ראיתי אותו חי.
וואי, איזה סיפור. שמה, אני יכול לדבר איתך שעות, שעות, גם על הספרים שלך, וגם על, באמת, אתה עשיר כל כך בידע ובסיפורים מדהימים, ואנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה...
מה אתה אומר? מה, עוד לא התחלנו בכלל?
אתה מבין? אתה מבין? כן, יש לנו המון המון דברים, אבל אנחנו מנסים... נעשה עוד אחד.
העיקר שנתנו מקום...
נעשה עוד מפגש כזה.
גם וגם, ניתן את ה...
בוא באמת תסיים באיזושהי, ככה, תקווה גדולה לעם ישראל. תן לנו איזה משהו שנתעורר בבוקר מחוזקים.
אוקיי. אז דבר ראשון, נתחיל מהמילה, אמרת תקווה. תקווה מגיע מעיקבות, אוקיי? מעשה הבראשית. מים עליונים, מים תחתונים. להיקבות צריך לרדת אל המקום הכי נמוך. זה תכלית התקווה. תקווה נולדת בבוץ, כמו הלוטוס, כמו הנרקיס. הניחוח הכי גבוה נולד ברפש. ניתן להגיד שאנחנו בסוג של
שם,
רפש.
כן.
שלום, הפירוד בין כן. הצדדים של העם, הנטייה שלנו לשחזר ולמחזר קרעים ישנים שבאלו ולהפריד ביניהם. אז מכאן דבר ראשון אני רוצה לתת כוונה, שלא ניפול לפירוד ולא ניפול לקליפות.
אמן.
להסתכל אחד על השני לפי החיצוניות והקליפות, ונזכור שאנחנו כולנו פולימרים, תאים, שבונים גוף אחד, ולא רק עם ישראל, אלא העולם כולו, האנושות היא אורגניזם, היא יצור חי, שצריך להתייחס אליו בכבוד, ולהזין אותו, ולראות כל עם יש לו את השפה שלו, ושחוגת העמים, כל עם יחזור אל האדמות שלו, ולשפה, יש עמים, לנו קרה נס גדול, אנחנו מדברים את השפה שלנו, יש עמים שלא מדברים את השפה שלהם, שקפו עליהם שפה, שחוגת העמים, תיקון העולם יחול עלינו, ואני דווקא מרגיש שהוא קרוב, בגלל הרוע והרפש והחזריות. ושהאדם ייזכר, בתפקיד שיש למוזיקה, בחידוד ומרכוז של הזהות, של כל אחד, כל אינדיבידואל, הנשמה שלו, הנפש שלו, שניתן מקום למוזיקה כמו לספורט, מקום לאומי, שיהיה תקציבים, שאני לא צריך לחזר כדלפונים אחרי דלתות, בשביל להוציא אלבומים של מסורת ישראל, אחד הדברים החשובים ביותר. שיהיה שפע.
אמן.
שיהיה לנו כבוד במקצוע, שהאדם ייזכר בתפקיד שיש למוזיקה בישראל בפרט. ולסיום אני רוצה לגלות סוד. השם שלנו הוא לא ישראל. ישראל זה שם דמופוליטי, גיאופוליטי. השם שלנו, אנחנו בני ישורון. השם האמיתי של בני ישראל הוא ישורון.
ישורון
יוד ה' ו' ה' מגיע מההרים של קורדיסטן עם אברהם אבינו. אל מגיע ממצרים עם משה רבנו. אלוה, אלוהי, אללה. פלח של העם שחי בשומרון וביהודה ובגליל מקדמת דנה, שקיבל את שני המאגרים האלה לתוכו, עם תפיסות העולם המצריות והקורדיות והעיראקיות והשומריות, הוא הישורונים, רואה הצון הישורונים. זה האסלי שלנו. מה זה ישורון? איזה פועל מדהים. הוא ישורון.
שירה יש בפנים.
השיר של אלוהים, של היקום, של הטבע, של האהבה, שר דרכנו. לא צריך להתאמץ, ללחוץ על מטרי הכל, לא צריך להמציא מילים, לא צריך לכתוב מקמות, רק תהיו, וזה ישורון. מקסים. זה ישיר אותנו.
וואו.
יופי. השורוק הזה.
וואו.
נסיים בשורוק, אחי.
נסיים בשורוק. תודה גדולה. תודה גדולה. היה לי עונג גדול. תבורך בכל הברכות. תודה. היה עונג גדול. תודה. תודה.